ערב טוב לכולם, אתם מאזינים לשוויה שוויה, שיחות על קיימות ומינימליזם. הצלחתי להגיד את זה בפעם הראשונה הפעם. כאן אפרת בשרי רץ ואנה גל, והיום נדבר על תנועת Zero Waste. תנועת אפס פסולת.
מה זה אומר בעצם?
זה אומר לצמצם את הפסולת שאנחנו מייצרים, הכי פשוט שיש. זאת אומרת,
אני חושבת שזירו וייסט אפילו לא אומרת על לצמצם, זירו וייסט אומרת למנוע לחלוטין את הפסולת שאנחנו מייצרים. כלומר, זה מאוד אקסטרימי.
כן, אבל אני שוב, אני לא מאמינה באקסטרים, ואני חושבת ש... בוא נגיד ככה, אני לא חושבת שאפשר, לא משנה מה נעשה, למנוע פסולת שאנחנו מייצרים באופן מוחלט.
יש כמה אושיות זירו וייסט שלא יסכימו איתך, ועליהם אנחנו נדבר היום. בואי נחשוב שנייה על מה מוגדר וייסט, איזה פסולת אנחנו יכולים לדבר עליה כשאנחנו חושבים זירו וייסט. אז אנחנו מדברים בעיקר על, יש את הקונספט הזה של לאסוף את כל הזבל שאתה מייצר בתוך צנצנת זכוכית. אנחנו נדבר על זה. אז אנחנו מדברים...
אני כזה, אני לא רוצה להגיד.
אז תגידי, נו יאללה, תשחררי.
האנשים האלה לא משתמשים בשירותים. הם לא הולכים לשירותים.
למה לא?
כי אין להם פסולת של השירותים, הרי. הכל נכנס בצנצנת כזאת חמודה, פסולת של שנה בתוך צנצנת מתוקה של סילן במקרה הטוב, או דבש במקרה הפחות טוב.
תלוי אם תשאלי אותם, צנצנת דבש יכולה להיות אצלם במקרה היותר טוב.
כן, אני אומרת, כאילו, אני לא קונה את זה, אבל אוקיי.
אז וייסט מוגדר ככל דבר שהוא גם לא ניתן למחזור, לא ניתן לשימוש מחדש, לא ניתן למסירה עבור אנשים אחרים, ובעצם נזרק ללא שום פונקציונליות נוספת בחיי המדף של המוצר. אז זה אומר, בין השאר, אם אנחנו לוקחים את זה ברמת המקרו, אז מדובר גם בבגדים שהם לא לצורך, כן. רהיטים שהם לא לצורך, ספרים, כל הדברים האלה של מה הפסקתי לקנות כי אני לא צריך יותר ובלה בלה. ברמת המיקרו מדובר אפילו על אריזות של מוצרים, על נכון. אריזות של נייר טואלט, על הפלסטיק של הפלסטר.
אני חושבת שזה...
תווית, כן. מחיר.
אז כאילו, אם נדבר שנייה על מה לדעתי כן שווה להתמקד בו ומה לא, אלה הדברים שצריך להתמקד בהם, בגלל שאלה, זה מירב הפסולת שאנחנו מייצרים.
על מה את מדברת?
על הפסולת היום יומית.
על המיקרו.
על הפסולת, כי המקרו... בגדים שהפסקתי להשתמש בהם, רהיטים שאני לא צריכה יותר, זה משהו שהוא מוצר פיזי שמאוד קל לחשוב לאן אני יכולה למסור או איך אני יכולה להשתמש בו שוב. זה מאוד מאוד קל, אבל במיקרו, כשאת מפרקת את זה ליום יום שלנו ואת מסתכלת על כמות הפסולת שאנחנו מייצרים, פשוט תחשבו כמה פעמים בשבוע אתם זורקים זבל, סבבה? זה. ואני מרגישה שיש ימים שאני יכולה גם להוריד זבל פעמיים ביום. זה לא סביר. עכשיו, יכול להיות שרוב, זה לא יכול להיות. במקרה האישי שלנו, אני יודעת שרוב הפסולת שמיוצרת בבית זה סביב אוכל. וברגע שמפרידים שנייה ומסתכלים על זה כפסולת אורגנית ופסולת לא אורגנית, זה גם עושה קצת סדר בראש. כי אני אומרת, אוקיי, אני לא מייצרת כל כך הרבה זבל, פשוט אוכלים. והקצה של העגבנייה שזרקתי זה זבל, והקצה של המלפפון שהשתמשתי בו זה זבל, והאריזה של הטופו שהשתמשתי בה זה זבל. אבל כאילו זה הזבל שאני חושבת שאנחנו צריכים להתמקד בו, לא בפרק, באופן כללי.
אוקיי.
זה המקום שבו כל אחד יכול לחשוב איך אני יכול לייצר פחות, או איך אני יכול, או איך להגיד את זה. זה לא איך אני יכול לייצר פחות, זה מה הזבל שאני מייצר ואיך אני נפטר ממנו.
איך אני משתמש בו, איך אני, באיזה דרכים אני, אוקיי, סליחה, באיזה דרכים אני בוחרת להשתמש בזבל הזה ולאן אני מעבירה אותו אחרי שמבחינתי הוא נחשב לזבל.
בדיוק, ברגע שהוא נחשב לזבל, מה עושים איתו מכאן הלאה?
אוקיי, זה מעניין. אני נגיד, משהו שלא ידעתי עד לפני כמה חודשים, זה נגיד המדבקות מחיר האלה, אני מבחינתי אומרת, וואלה, זה כאילו, זה נחשב לאורגני, כי זה נייר עם קצת דיו עליו, בסדר, מתקלה והכל. אבל מה הסיבה שזה לא מתקלה? בגלל הדבק.
וואלה.
כן, והרבה פעמים את אומרת לעצמך, כאילו, what the heck?
אז את יודעת שאני לאחרונה גיליתי שקרטונים של פיצה.
לא.
ברגע שהם באים במגע עם השמן,
אוקיי.
אני, שוב, לא בדקתי את זה ב-100%, אני זוכרת אבל שזה נתון ששמעתי ואני כזה, what? ברגע שזה בא במגע עם השמן, אי אפשר למחזר את זה. כאילו יש הרבה דברים שאנחנו בראש אומרים, אוקיי, זה קרטון, זה נייר, זה משהו שאפשר זה, אבל כמו שאת אומרת, כאילו קצת דבק, אי אפשר. זה נורא מתסכל, אפשר, כאילו, את יכולה לקחת את זה למקום...
החיים כמינימליסט זה חיים בתסכול מתמשך, זה פשוט, זה מה שאני הבנתי.
כן, לא, אבל כאילו פשוט, זה שוב ושוב חוזר למקום הזה של... רציתי להגיד שלא צריך לקחת דברים כמובנים אליהם, ולפעמים יש דברים שכאילו בראש שלנו זה כזה, ברור, זה קרטון, ברור, זה, אז לא. כאילו, יש הרבה, כל מיני דקויות מאוד קטנות שאנחנו לא חושבים עליהם. אני אתן למשל דוגמה, בחתונה שלנו, מאוד מאוד השתדלנו שיהיה כמה שפחות פלסטיק, וניסינו לחשוב, באופן כללי, ניסינו לחשוב איך אנחנו יכולים להפוך את החתונה הזאת לקצת יותר ירוקה, כל כמה שזה חתונה וזה. אז למשל, אחד הדברים שעשינו זה להביא כוסות צ'ייסר מזכוכית, כדי שלא יחלקו צ'ייסרים בכוסות פלסטיק. ואחד הדברים זה היה קשים, כל הנושא הזה של קשים עם האלכוהול, ומה עושים. עכשיו, נזכרנו בזה בשלב מאוחר מדי, והפתרון הכי טוב שמצאנו זה קשים מנייר. אבל מה שאנשים לא יודעים זה שקשים מנייר זה לא מתקלה. אם זה היה רק נייר, זה לא היה מחזיק משקה. יש בפנים ציפוי של פלסטיק. אז מבחינתי זה היה הכי טוב שיכולתי לעשות בהתראה קצרה, במחיר שלא היה מופקע. אבל נגיד מישהי פנתה אליי לפני כמה ימים ואמרה לי, היי, ראיתי בקבוצה של הקלות שכתבת וזה, ומאיפה הזמנת את הקשים, כי הזמנו כמות מאוד גדולה במחיר מאוד נמוך. אז אמרתי לה, הזמנו מככה וככה, אבל תקחי בחשבון, זה לא פתרון אקולוגי. פתרון אקולוגי זה להביא קשים מבמבוק, או להביא קשים מפסטה, או דברים אחרים.
מה העניין הזה עם הקשים שכל העולם... כאילו, תמיד כל מינימליז, כל שיחה...
נדבקים לקשים.
נדבקים לקשים, זה תמיד קשים. מה הקטע עם הקשים?
הקטע עם הקשים זה שזה אחד המוצרים מפלסטיק ש... הכי, את הנזק של פלסטיק כולנו יודעים, זה שזה הולך לים, נתקע לבעלי חיים בנחיריים וחונק אותם למוות, סבבה, אנחנו יודעים, אבל אני חושבת שאנשים לא בהכרח מבינים מה ההיקף של הדבר הזה. רק בארצות הברית, זה אפילו לא בכל אמריקה, רק בארצות הברית מדי יום משתמשים בממוצע במשהו כמו 5 מיליון קשיות.
את אמיתית? כן.
כן.
באמת?
כן.
אני פשוט.
זה ביום. כאילו, אוקיי, קחו את זה ותכפילו את זה באני לא יודעת
חודש?
כמה...
חודש?
לא, כאילו, לא בחודש, תכפילי את זה בשטח כדור הארץ, וזה כמות פסיכית.
מצד שני גם כאילו צריך לזכור, ארצות הברית זה מדינה מאוד מאוד צרכנית.
נכון.
בגבול הגואלי.
אבל כאילו. גם אם לא היו משתמשים בקשים בשום מקום בעולם מלבד ארצות הברית,
זה עדיין
that's enough. זה כאילו,
זה
אוקיי. אז...
כי אני חושבת שצריך לראות ילדים אינדונזים על הר זבל בחוף הים כדי להפנים את גודל הזוועות. כאילו ילדים, ה-pastime activity שלהם זה לא לבלות בדשא או בחוף ים נקי, זה כאילו על הרי זבל ופלסטיקים ודברים מגעילים. כאילו אם אני הולכת לים ויש קצת זפת או איזה שקית במבה או משהו
שקית
כזה.
שקית ניילון שנדבקת לך לרגל ואת חושבת שזה מדוזה.
זהו, אז אם אני מתחרפנת מזה ואני אומרת, איו, כאילו, למה אנשים מזהמים? אצלם זה כל כך, מה שאני חווה נחשב לפינוק, כאילו,
איזה מין... הקשבתי לפני משהו כמו שבוע וחצי לפודקאסט של ליאור פרנקל, שראיינת לונלי פלג.
אוקיי.
את יודעת מזה?
לא.
זה איזשהו בחור ישראלי, שהוא מטייל כבר 15 שנה, זה מה שהוא עושה.
אוקיי.
הוא מטייל בעולם, ואחת הדרכים שלו להתפרנס, או לשהות במקומות, הוא חלק ממה שהוא עושה, חלק משמעותי ממה שהוא עושה, זה להתנדב בכל מיני מקומות בעולם. והוא סיפר על איזשהו מקום בדרום אמריקה, אני חושבת, אני לא סגורה כאילו על הלוקיישן, אל תתפסו אותי במילה, שמה שהאוכלוסייה עושה שם, מה שהם מתפרנסים ממנו, זה הפרדה של פסולת. כי כמו שאת מתארת, הם חיים על הררים של פסולת, ומה שהם עושים שם כל היום, הילדים, הם פשוט יושבים וממיינים את הפסולת שאף אחד לא ממיין. למתכת, לפלסטיק, לזה, ואז הם הולכים ומוכרים את זה, כאילו, ומקבלים על זה כמה גרושים. זה בלתי נתפס.
אני ראיתי האמת פרק מאוד דומה שעכשיו אמרת את זה, וזה כזה חזר אליי בבקלש מטורף, אבל אני זוכרת שראיתי פרק של, עם השחקנית הזאת, שאני ממש אוהבת, ששיחקה את מטומטמת.
לא ראיתי את זה.
סדרה נהדרת, את צריכה. אבל יש פרק של, לא פרק, יש סדרה שנקראת טיול אחרי צבא.
אוקיי.
וזה פרק של, לא פרק, זה עונה שלה עם עוד איזושהי עיתונאית, אני, אלוהים ישמור, אני ושמות, כאילו. אבל אני לא מצליחה לזכור איך קוראים להם כרגע, והם טסו לפיליפינים. ובפרקים הראשונים, אוקיי, סבבה, הם בפיליפינים, והכל שם כזה מוזר, במדינת עולם כזה שלישית, אבל אז הן מגיעות לסלאמס של איזה עיר, ואת קולטת שיש סלאמס שלם, אזור שלם, שבו אנשים, הדרך שלהם להתפרנס, זה אפילו לא למיין את ההשפעה הפלסטיקית והמתכת, אלא למיין את ההשפעה האורגנית.
וואו.
הם לא מייצרים מספיק הכנסות כדי לאכול ולהאכיל את הילדים, אז הם לוקחים את שאריות האוף, כל הדברים האלה, שנזרקו לפח, ובא לי להקיא, ומעלות כאילו זה, והם מתגנים את זה במלא מלא שמן רותח, כדי להיפטר מכמה שטר חיידקים, והם אוכלים את זה. עכשיו, הם לא מאכילים בזה את הילדים, כי זה בכל זאת מאוד מאוד מסוכן, והם מבוגרים, לוקחים את הסיכון של לאכול את האוכל המקולקל הזה, שפשוט תוגן כמה פעמים בשמן רותח, כדי זה. זה בלתי נתפס בעיניי שיש מקומות כאלה בעולם, בזמן שאני ואת יושבות במסגן ומדברות על כמה אידיוטי זה לקנות הרבה קשים. זה מטריף לי את המוח, וזה דברים שכאילו באמת, את רואה אותי, אני מקפצת פה מרוב כעס, שלמה אנחנו חיים בעולם כזה שבו יש את ארצות הברית שהם אומת הצרכנות והגועל הקפיטליסטי, ומצד שני יש ילדים בפאקינג מדינות עולם שלישי שצריכים שההורים שלהם יאכלו
אוכל משומש.
אוכל משומש ש, שנזרק, ולכי תדעי גם מתי הוא נזרק.
כן.
וזה כואב לי הלב, וכואב לי במעי ובקיבה, ו... אורך. טוב.
אז בחזרה לאפס פסולת.
כן. כמה... נגיד, אז אוקיי, אז אמרנו את הקטע הזה שזה באמת להמעיט את השימוש בכל דברים שקשורים לאריזות ודברים כאלה, שזה אומר מבחינתי, נגיד, כשאני חושבת על, באמת את אמרת שיש פעמים שאת זורקת שקית אשפה פעמיים ביום. נכון. אצלי זה קורה בימים שבהם מגיע המשלוח של הסופר. למה? כי אני קונה אורז, ו... אני לא מרגישה בנוח לקנות אורז בתפזורת, כי מספר פעמים כבר היה שם אשים, היה שם תולעים, היה עניינים, ואז מבחינתי, מבחינה בריאותית, יותר נכון לי לקנות את זה בארוז, אבל זה ארוז. אז,
נכון.
אז הבריאות שלי או ארוז, אז כאילו, אני לא יודעת מה לעשות. אז הרבה פעמים זה מדובר באורז, מדובר בכל מיני, כל הדגנים והקטניות, הפסטות.
אפילו אני יכולה להגיד לך ברמה של אני קונה קמח כוסמין בערך פעם בשבוע.
אוקיי.
ואני מנפה את הקמח שלי, זה משהו שהוא בא כאילו ממקום דתי, אבל מה שאנשים, הרבה אנשים לא יודעים זה שהסיבה שמנפים את הקמח זה כדי שלא יהיו בפנים מזיקים.
כן.
זה הדרך להוציא, אוקיי. להשאיר את התונאים שיכולות להיות בפנים בחוץ. אז באופן כללי חשוב לנפות קמח, אבל קמח כוסמין זה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה לנפות אותו. קשה לנפות אותו, זה כאילו את יכולה לשבת כאילו 20 דקות ככה.
אני רואה את הזעם.
זה כי כואבות לי הידיים, זה כאילו...
את לא יכן צייטן בבית אף פעם, אתה זאת...
נכון, נכון. אבל אז, אוקיי, אז שם יש התלבטות, בגלל שאת יכולה לקנות את הקמח באריזת נייר. ואת יכולה לקנות את הקרח. את הקמח...
רגע, הקמח באריזת נייר הוא לא מנופה, והקמח באריזת...
אריזת נייר היא לא אטומה. זאת אומרת ש... לא, הוא לא מנופה באריזת נייר, אבל היא לא אטומה ויכולים להיות בפנים מזיקים. ולעומת זאת יש אריזת פלסטיק שהיא כן אטומה, והקמח מנופה.
אוקיי.
דילמה.
באמת, זה באמת, זה מה שאני מחשיבה לדילמה.
זה באמת דילמה, כי זה כאילו משפיע לך, זה אשכרה משפיע על התפקוד שלך. אם אני עכשיו לוקחת את זה ואני משווה את זה לזמן, זה אשכרה, אם אני אהיה עוד 20 דקות במטבח או פחות 20 דקות במטבח. וכל פעם מחדש אני באותה דילמה.
ועוד פעם, זה דילמה של בעיות עולם ראשון.
נכון, נכון,
problems.
נכון.
כי בעבר כולם היו מנפים קמח, נכון. בדיוק בשביל שזה לא יקרה, והיום אנחנו מאוד כל כך מפונקים.
נכון.
ומצד שני, יש פינוקים שאנחנו רוצים להשאיר לעצמנו, ואני נגיד, אני כל הזמן מחפשת בכל מיני חנויות תבלינים, וחנויות שמתיימרות להיות zero waste, וזה נגיד, מטריף אותי שיש את החנויות תבלינים שהן פתחו כדי למכור במשקל, כדי להימנע מהאריזות והמחירים וזה, ואז הם מוכרים לי אגוזים בשקית ניילון פלסטיקית כזאת. כאילו, אז מה עשינו בזה? ואם אני זוכרת, אז אני הולכת לשם עם כל הכלים ותיק מאוד מאוד כבד, ואם אני לא זוכרת, אז אני נאלצת לקנות את זה בפלסטיק.
נכון, אבל אני רוצה להגיד שאם אני כבר, אם אני לא זוכרת, או שלפעמים אני אפילו הולכת כבר עם הצנצנות והפלסטיקים, ונגיד זה לא מספיק לי, אז אני עדיף לקנות בקופסת פלסטיק ולא בסקית, כי בקופסה אני יכולה להשתמש שוב, ובסקית לא. אז הנה למשל דוגמה לאיך את לא נמנעת מלקחת פלסטיק, אין דיאט. הקופסה מספיק טובה כדי, אפילו לא צריך לנקות אותה לצורך עניין, אני אחזור ונקנה שוב אגוזים באותה קופסה שהיה בקודם.
האמת שאני משתמשת בקופסאות האלה בדיוק בגלל שאני לא רוצה להשתמש בסקיות. בהתחלה אמרתי, וואלה, אולי אני אשתמש בסקיות שוב לסנדוויצ'ים וזה, אבל לנקות סקית,
זה הרבה יותר קשה לנקות סקית מאשר לנקות קופסה.
בדיוק, אז מה שאני עושה זה אני קונה באמת את הקופסאות, אם אני שוכחת, אני באה עם, קונה את הקופסאות הקטנות האלה, ו אחרי זה, כשאנחנו יוצאים, אז אני שמה בהם חומוס לירקות עם חומוס של הבן שלי, או אגוזים בתערובת,
הקופסאות לרוב הן באיכות מספיק טובה, כדי שיהיה אפשר לעשות בהן שימוש חוזר more than once.
בדיוק, אז נגיד כשאני מכינה, לא יודעת, גבינת קשיו, ואני מכינה נגיד ממרחי קשיו במספר טעמים, אז וואלה, אני משתמשת בדברים האלה.
זה מצוין בשביל זה.
בדיוק, כי גם הכמות שם היא יפה,
נכון.
וגם קל לשטוף את זה, וגם כאילו, אוקיי, אז עשיתי שימוש חוזר במשהו שלא הייתה לי ברירה, כי אני לא יכולה לקחת את זה בידיים. אז לצורך העניין גם פסטות. חיפשתי פסטות בכל מקום, ואין מקום שמוכר פסטות לפי משקל. יש בארצות הברית, יותר מזה, את יודעת מה? יש, את מכירה את Trashes for Tossers?
לא.
זו בחורה חמודה טילים בגיל שלנו בערך, שהיא החליטה יום אחד, היא הבחורה עם הצנצנת.
אוקיי.
אז זאת שהתחיל את הטרנד של הצנצנת, זו היא, והיא לאחרונה פתחה חנות Zero Waste. ובחנות הזאת, קודם כל, הם שמים מאוד מאוד דגש על אריזה ודברים כאלה. הם, שום דבר שם הוא לא, ניתן לזרוק לפח.
אוקיי.
הכל צריך או להשתמש בחדש והוא נוצר לשימוש מחדש, או שהוא יכול להתמחזר בצורה מאוד מאוד נוחה, כי אין את כל העניין של הדבקים וכל הדברים. כלומר, הכל מאוד מאוד מחושב לזירו וויסט ול קיימות אקולוגית.
אוקיי.
ומה שהיא מוכרת שם זה קודם כל סבונים לפי משקל או לפי בר בלי שום
חלום כאילו שלי זה שיהיה מקום כזה בארץ, וגם העיקרון,
אבל כמה הוא יעלה?
מה זאת אומרת?
כמה יעלה לקנות בארץ אם שם כאילו זה עולה יחסית לא גרושים, זה גם חנות שהיא לא זולה, אבל בארץ זה יעלה פי שלוש אחותי.
למה?
כי זה הארץ, כי הכל פה עולה פי שלוש.
זה לא חייב להיות ככה.
זה לא חייב להיות ככה, אבל זה יהיה ככה.
למה? סבונים,
רק העלות של הסחירות. רק העלות של הסחירות, של החשמל, של הזה.
מה ההבדל בין זה לבין חנות אחרת? זה הכל עניין של איך אתה, אוקיי, פתחתי חנות, פשוט במקום לשים את כל הרי מה הקטע של החנויות אפס פסולת האלה? שהרבה פעמים, ואגב ראיתי את זה כבר בארץ, דווקא בסניף של שופרסל גרין, שיש את המיכלים, הפלסטיק האלה, הצעירות.
אני לא ראיתי, כולם מדברים עליהם, אני לא ראיתי אותם.
ראיתי ספציפית בסניף איפשהו בצפון תל אביב, סניף שהוא רק שופרסל גרין, אבל אני ממש התלהבתי, כי זה פעם ראשונה שראיתי, כמו שיש בקנדילנד את הצינורות האלה מלאים בסוכריות. היתרון הוא שזה סגור לעומת סק שיושב לך.
נכון, נכון.
וזה סגור וזה אטום, ועד שאת לא פותחת כאילו את הברז הזה שמוציא את זה החוצה. אז אולי העלויות הקמה של חנות כזאת הן קצת יותר גבוהות, אבל בכנות אני לא רואה מה ההבדל אם אתם שמים את השק שלכם כאילו ככה מונח על הרצפה, או שאתם מכניסים את זה לתוך מיכל. או סבונים טבעיים למשל, יש כאלה שמיוצרים בארץ, למה זה צריך להיות, אוקיי, יש עמלת תיווך כאילו של המחירה, סבבה, אבל זה באותה מידה כמו שאני אלך ונקנה היום באיזושהי חנות. כאילו,
מה דיברנו בפודקאסט הקודם?
מה?
עלויות שיווק ו...
אבל אתה לא חייב.
שנייה. יש עלויות שיווק ויש עלויות פנסינס, כל הבוטיק. את מבינה שדברים כאלה עולים יותר כסף כי הם מיוחדים.
מה שאני אומרת, נכון, אבל מה שאני אומרת זה שאני חושבת שזה מאוד נפוץ בחול, זה פחות נפוץ, זה לא נפוץ, זה לא קיים בארץ. כי עדיין אין מספיק דרישה, ובכנות אני חושבת, יש עוד בעיה. גם אם הייתה דרישה, ומישהו היה מרים את הכפפה ומקים חנות כזאת, זה לא קל לי. זאת אומרת שאתה צריך שהדרישה תבוא מהקהל שנמצא קרוב אליך. אם לי הייתה חנות כזאת קרובה לבית, הייתי הולכת אליה. לא בטוחה שאם הייתה נפתחת חנות כזאת במרכז תל אביב, מה שסביר להניח שאם תיפתח חנות כזאת שם היא תהיה, אני לא בטוחה שאני אסע במיוחד עד למרכז תל אביב, עם כל הצנצנות שצריך בשביל לקנות בחנות כזאת. פה הבעייתיות יותר מאשר העלויות של ההקמה, בעיניי.
אני חושבת שזה גם וגם, אבל כאילו אני כל הזמן רואה את בעיני רוחי, אני אומרת לעצמי, וואלה, יש חנויות שילכו על הטרנד ויגבו יותר כסף בגלל שזה בוטיק.
בגלל שזה טרנד, אוקיי.
בגלל שזה טרנד,
סבבה.
וזה מאוד קל.
אז נכון, אני מדברת על מישהו שבא ויקים את החנות הזאת מצורך אמיתי של לתת מענה של אג'נדה, לא עכשיו מישהו שבא ואומר, מצאתי פה הזדמנות שיווקית, בוא זה. לא, אני מסתכלת עכשיו על הצד הטוב.
את בן אדם הרבה יותר...
וזה, כאילו, אם זה היה קם, זה היה מאוד נחמד. אבל שוב, זה כאילו, בשביל להקים דבר כזה, אתה צריך הצדקה, אתה צריך למצוא את המקום שזה רלוונטי בו, ולדעת שזה...
המחירים יהיו יותר גבוהים, ואתה צריך למצוא את המקום שבו אנשים יסכימו לשלם את המחירים הגבוהים האלה. וזו הבעיה.
זה מבנס להלאה.
זה ממש.
כי זה כל כך נפוץ בחול, וזה פשוט מבאס אותי שכאילו זה לא, כאילו יש את הדברים האלה כמו שאת מתארת, כמו קטניות, כמו זה. אין לך באמת את הבחירה, כי זה או לבחור לשבת ולברור עכשיו את האוכל שלך, או לבחור לקנות אריזת פלסטיק.
אז מה זה מצריך מאיתנו בעצם?
לחיות באפס פסולת?
כן.
אז קודם כל לשים לב באמת לסוגי הפסולת שאנחנו מייצרים. ואני חושבת שאחד האתגרים, לפחות מבחינתי, בכל מה שקשור להפרדה של הפסולת, זה שאם אין לי קומפוסטר, שלשם אני זורקת את הפסולת האורגנית, כל ההפרדה הזאת לא שווה כלום.
נכון.
בתכלס. עכשיו, אני חושבת שיש אנשים, סליחה אם כאילו זה מובן מאליו, אבל פשוט נתקלתי כבר בשאלה הזאת, פסולת אורגנית זה פסולת שיכולה להתפרק. זה שריות של אוכל, זה נייר, שהוא בלי דבק, או בלי שמן. ועוד משהו שאני מפספסת? לדעתי זה בגדול.
נייר טואלט?
כן, נייר. וכשמפרידים את הפסולת, זה לא חוכמה להפריד את הפסולת ולזרוק אותה לאותו פח, כי אז לא עשינו בזה כלום. בשביל שזה יהיה אפקטיבי, אנחנו צריכים קומפוסטר. קומפוסטר זה המקום שאליו אנחנו זורקים את הפסולת האורגנית, ושם היא מתפרקת. כשיש לה את התנאים המתאימים, אדמה ועלים ולפעמים גם תולעים שעוזרות לפרק
לפעמים,
את
לפעמים, תמיד.
נכון, לא, אבל לפעמים את שמה תולעים באופן יזום, ולפעמים את פשוט נותנת לזה
כן,
להיות.
נכון, נכון.
עכשיו, אני גרה בבניין. אין לי קומפוסטר בבניין. אני מתבאסת כל פעם מחדש. לדעת ש-85% מהפסולת שאני מייצרת היא אורגנית, ואם היה לי את המקום לזרוק אליו, אז הייתי יכולה לצמצם משמעותית את צריכת הפסולת שלי, את ייצור הפסולת שלי. ואני חושבת שזה זה מה שזה מצריך מאיתנו, בתכלס.
כן, אנחנו, האמת שיצא לנו, יצא לי להסתכל כמה פעמים על ה... אני לא יודע אם את מכירה את ביאה ג'ונסון, הערוץ יוטיוב שלה נקרא Zero Waste Home.
לא מכירה.
הם שני הורים ושני ילדים שחיים לגמרי Zero Waste, אני מדבר, הצנצנות כאילו,
כן.
עם התוויות, אז זה כזה. ואני כל פעם תוהה איך יכולה משפחה לחיות באמת ב-Zero Waste, מבלי שזה ישפיע כל כך על החיים. כלומר, אני חושבת שיש הבדל משמעותי בין להיות... זוג בלי ילדים בזירו וויסט, ללהיות זוג עם ילדים בזירו וויסט. זה או שהילדים גדלים לתוך זירו וויסט מרגע היוולדם.
אוקיי.
כשיודעים מה מייצרים, מה מוציאים ודברים כאלה, וכאילו לראות את המשפחה שלהם, באמת כאילו קודם כל יש להם בית מאוד מאוד יפה, מאוד מודרני, מאוד כאילו הכל פנסי וזה. ומצד שני, הם כמעט לגמרי zero wasters, כלומר, הם קונים את הכל במשקל, הם קונים את הכל לפי זה, ואם אין, אז הם לא קונים.
איפה את חושבת שהאתגר כאילו עם זה שיש ילדים נכנס?
אני חושבת שמבחינת כמויות מזון,
כן,
ומבחינת כלכלת המשפחה, לצורך העניין העלויות של קנייה ללא פלסטיק, כלומר כל הקטע למה פלסטיק נכנס כל כך חזק, כי אנחנו יכולים לקנות דברים במחירים הרבה יותר זולים, כי זו הייתה הרי המטרה שלו מלכתחילה, להרוז לנו את הדברים בצורה שככה אנחנו נוכל לקנות יותר.
אוקיי.
אוקיי? אז כשאנחנו מגדלים לצורך העניין ילדים ואנחנו רוצים להאכיל אותם והם אוכלים פעם בשעה לצורך העניין, אז יכול להיות שהעלויות של מחיה בזירו ווייסט הן יותר גבוהות. יכול להיות שאני טועה. אני לא יודעת אם
כאילו,
אני טועה. יכול להיות
כאילו
שזה כמו הקטע הזה.
בתפיסה שלי זה לא, כאילו באותה מידה את מגדילה כמויות גם אם את קונה אוכל באריזות פלסטיק.
נכון, אבל נגיד עכשיו, אם אני מחליטה עכשיו שאני מורידה את כל הפלסטיק מהחיים שלי ואנחנו חיים זירו ווייסט,
כן.
איפה אני קונה נייר טואלט? איפה אני קונה פסטות? איפה כאילו, את
אבל
מבינה?
אבל את גם ככה אומרת שאת קונה את זה בתוך אריזה.
יפה, אז איך עושים את זה?
אבל זה לא קשור לילדים. מבינה מה אני אומרת? כאילו בתפיסה שלי אין קשר...
כשיש לי ילדים, יש לי יותר פיות להאכיל. כשיש לי יותר פיות להאכיל, אני צריכה יותר אוכל.
אבל אם את לא מוצאת איפה לקנות את הפסטה בלי האריזת פלסטיק, anyway...
אני יכולה להכין את הפסטה.
הבנתי מה את אומרת.
אוקיי? כי אני יודעת להכין פסטה.
אוקיי.
אין לי את הזמן להכין פסטה.
הבנתי מה את אומרת.
אוקיי?
אני דווקא מרגישה למשל, בכל הנושא של יותר שקדים, אגוזים, דברים כאלה, לקנות את זה באריזה בסופר, זה יקר פי 3 או פי 4 מללכת ולקנות את זה בחנות.
זה נכון. זה נכון.
כאילו
זה...
באופן שערורייתי לחלוטין, כן. גם תבלינים אגב.
שוב, מיתוג, שיווק, עלויות שילוח.
גם אם את קונה מותג עלום של שקית של 100 גרם של שקדים לעומת 400 גרם, כאילו זה לא פרופורציונלי. אני זוכרת בפעם הראשונה שהלכתי וקניתי תבלינים בחנות תבלינים עם הצנצנות שלי.
חשבת שזה יעלה יותר וזה בעצם...
לא, חשבתי שזה יעלה פחות או יותר אותו דבר, ואז הוא אומר לי את החשבון, ואני כזה, רגע, מה? כאילו עלה לי עכשיו איזה 5 צנצנות של תבלינים מלאות, פחות או יותר שקית של 50 גרם פפריקה שהייתי קונה בסופר. זה לא פרופורציונלי בכלל. באמת, אני הייתי בשוק. אני הייתי בשוק, וכאילו אני אומרת, וואלה, בדברים האלה, גם אם אתם חושבים רק על כלי, זה פשוט עדיף ללכת ולקנות את זה בחנות בלי אריזות.
אני מסכימה איתך. את יודעת שיש עוד אספקט קל לזירו וייסטרס שאני הפתעתי אותך איתו עכשיו, כי אנחנו לא דיברנו על זה כשדיברנו על הפרק.
שזה מה?
פריגנים. מכירה מה זה
לא.
פריגנים? זה החבר'ה ש... דמפסטר דייבינג?
כן.
אוקיי?
נתקלתי בזה.
וזה הכי זירו וייסט שיש.
אני לא יודעת מה אני חושבת על זה.
אני חושבת שזה מגניב לעלה. למה זה מגניב לעלה? כי אמנם... דיברנו קודם על הקטע הזה שהם אוכלים מהזבל ופה פה 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 ושם. אבל כשמדובר במדינת עולם שלישית והם אוכלים כל מה שהם יכולים עד שהם לא יכולים ואז הם זורקים, זה משהו אחד. דמפסטר דייבינג זה לא ללכת לפחים של בתי מגורים ולהוציא מהפחים את האוכל. דמפסטר דייבינג זה ללכת לפח צפרדיה של שופרסל, של רמי לוי, של ויקטורי, של כל הרשתות האלה. ולקחת משם דברים שהם עדיין באריזות, עדיין טובים לאכילה, יכול להיות שהפג תוקף שלהם הוא אתמול או מחרותיים, והם פשוט יש להם מוצרים חדשים שהגיעו, כלומר זה עוד פעם הקטע הזה של האובר ייצור ואובר זה, ובעצם יש שם מוצרים שהם אכילים לחלוטין, טעימים לחלוטין, עדיין לא בזה. גם הפג תוקף אגב, זה פג תוקף
נכון, אבל זה לא רק אובר ייצור, כי סופר שימכור מוצר פג תוקף, הוא לא יכול לקחת הימור
נכון,
של טוב או לא טוב.
נכון, בדיוק, והפג תוקף הזה הוא גם כסתח, כלומר יכול להיות שיש עוד כמה
כסתח.
עכשיו מבחינת ה-Zero Waster, לא ה-Zero Waster, מבחינת הפריגנים, את כאילו, את באה ויש סק או קרטון שלם של תפוזים שהמקסימום פגיעה בהם זה פגיעה אסתטית של נדפקו קצת באחד מהצדדים. זה מוצר שהוא טוב לאכילה, וא' הוא בחינם, וב' הוא פחות מבזבז. אז כאילו מצד אחד אפשר להסתכל על הפריגנים כעל אנשים הזויים שאוכלים מהזבל, מצד שני אפשר להסתכל עליהם כאנשים שמצילים דברים מהזבל שיכלו ללכת לזבל.
זה פה נכנס העניין של ההיבט החברתי.
זה לגמרי נכון.
בסופו של דבר, זה איך החברה מסתכלת עלייך.
נכון.
בסופו של דבר, זה כמו לצורך העניין, אם את הולכת ברחוב ואת מוצאת הרימה של בגדים, או שאת רואה אותם מסודרים. אני לפני איזה שנתיים, אני זוכרת שיצאתי מהבית, ומישהי הוציאה כזה מלא בגדים ונעליים וזה, אבל כאילו במקום פשוט להשליך אותם על ספסל, ואז את צריכה לחפור, וכאילו לא נוח לך, היה שם שולחן, היא סדרה את הזוגות נעליים, היו כאלה בתוך הקופסה, אני הרגשתי כאילו באתי עכשיו לחנות, עכשיו תבחרי, לקחתי משם איזה 3 זוגות נעליים, 2 תיקים, במצב חדש דנדה, שיש לי נעלי בן סימון, שזה מותג כאילו מאוד נחשב, שמצאתי אותם שם, כזה, זה במידה שלי, היה שם זוג נעליים של מליסה, עם המגנט הקטן שמגיע עם הנעליים של מליסה, כאילו...
אני לא יודעת מה זה אומר, אני מניחה, לפי הפרצוף שלך זה משהו מאוד מטורף.
זה נעליים שוות, זה מותג שווה, שנמכר בדרך כלל בהרבה כסף.
אוקיי. מה הקטע של המגנט?
חלק מהמיתוג, מגיע בתוך האריזת נעליים, המגנט כאילו של כזה מליסה קטן, חמוד.
אוקיי.
אבל אני אומרת, זה היה כל כך במצב חדש, שזה בא עם הקופסת נעליים, עם המגנט, עם הנייר, כאילו כזה.
נו, אז זה אותו עיקרון.
אבל זה עניין של הגשה, נכון? אז אני אומרת, אם היו מניחים ארגז של תפוזים, כמו שאת מתארת, אם זה היה מונח כארגז ביצע...
אבל אסור לסופרים לעשות את זה.
נכון, אבל זה מה שאני אומרת, זה התפיסה של החברה, אם את רואה מישהו שעובר ולוקח זוג נעליים, כאילו שמונח ככה יפה, לעומת מישהו שאת רואה הרימת בגדים והוא חופר בפנים, בתפיסה שלנו
נכון,
זה פשוט לי, מוצג לי אחרת.
לי לא נעים נגיד כשאני רואה לצורך העניין אפילו לא שולחן. נגיד יש שקית,
נכון.
שהיא שקית גדולה ובאה בגדים מקופלים, מכובסים,
אבל את צריכה לחפור.
אבל אני צריכה להוציא ולהסתכל וזה, אז אני צריכה לגייס עד היום, למרות שכל הבגדים שיש לי ולבן שלי בארון הם או מהרחוב או מחברות, שווקי קחיתני וכל מיני כאלה, רוב הבגדים שלי הם באמת מהרחוב, ועדיין אני צריכה לעבוד על עצמי מאוד מאוד
איך
קשה.
איך זה נראה מהצד?
שכשאני מסתכלת על בגד ואני פותחת אותו כדי לראות אם הוא מתאים לי, ופתאום מישהו עובר לידי, אני צריכה, כל מה שיש בי, כל הכוח רצון שיש בי, מופעל באותו רגע כדי לא לסגור את זה וללכת ולהוריד את העיניים. כי זה מביך, וזה לא צריך להיות מביך. הבן שלי כבר רגיל, הוא אומר כאילו, הוא רואה הרימה כזה של בגדים מקופלים, הוא כזה, היי אמא תראי, את יכולה לקחת משהו, או אמא אין לנו זמן לזה עכשיו, בסדר, יש לנו אוטובוס. כאילו, זה הכל תלוי לא רק בהגשה, אלא גם באיך שאנחנו מתנהגים כשזה קורה. אז נגיד, בהתחלה, כשהסתכלתי על הפריגנס, אמרתי לעצמי, וואי, קצת מוזר, כאילו, לאכול מהדמפסטר וזה, ואז ראיתי דוקומנטרים עליהם, כי את יודעת כמה אני אוהבת דוקומנטרים.
כן.
וראיתי דוקו עליהם, ובאמת הסתכלתי על זה לא מהזווית שלי כמישהי שמסתכלת עליהם מוזר ואתם אוכלים מהזבל, אלא הסתכלתי על זה מהזווית שלהם. כן, היו שם כמה ווירדוז, אבל הרוב היה כאילו, אוקיי, תסתכלו רגע על ההיגיון, תצאו שנייה מההיבט החברתי. כן. יש פה אוכל שנמצא עדיין באריזות, לצורך העניין אותם אריזות שאנחנו דיברנו עליהם בפרק הקודם שהצבנו אותנו, מדובר באוכל שעדיין נמצא באריזות האלה, עדיין בתוקף, פשוט הביאו מוצרים אחרים, והסופרים לא מרשים לא רק למכור את זה, אלא הם גם לא מרשים לקחת את זה, כלומר זה נחשב לא חוקי, אם תופסים אותך עושה דמפסטר דייבינג בישראל.
כן, לא ידעתי את זה.
כן, כן. כי זה כאילו משהו שם לא מסתדר מבחינה חוקית, עם חוקיות של לקיחת אחריות של הסופר וטטטה, והם לא רוצים שהם דאמפסטר.
אבל וואנסם זרקו את זה, זה כאילו...
זה גם בעיניי, אבל יש איזשהו חוק שמונע את הדבר הזה.
זה גם כסתח, כדי שלא תתחי משם משהו ויקרה לך משהו, ואז תתבעי את הסופר.
בדיוק, אבל כאילו בואי, איזה תיק, מי ינצח בתיק כזה, כאילו זרקת משהו לזבל, כאילו מה זה... אבל כן יש את החוקים נגד זה, וזה מאוד מאוד פוגע בנראות של זה. ואני חושבת שברגע שהסתכלתי על זה מזווית קצת אחרת, אני טרם התנסיתי בדמפסטר דייבינג. אני כן רוצה להתנסות בזה מתישהו, כי זה מעניין אותי כקונספט,
כן.
כוואלה מה אני יכולה למצוא. ואם אני חברה בקבוצות של פריגנים בכל הארץ, את רואה דברים מטורפים. את רואה דברים שבא לך לאכול באותו רגע, ש... אם לא היית יודעת שזה הגיע בקבוצה של דמפסטר דייבינג, היית רואה בזה כאילו זה הול קניות מהסופר. אותו דבר בדיוק, הכל יפה, הכל נאה.
כל עניין של הגשה.
ממש.
פשוט.
ובאמת, הפירות והירקות זה נטו עניין של כאילו משהו קצת נדפק שם בתצוגה, משהו קצת לא, פחות אסתטי, ואז הם לא יכולים למכור את זה. וזה גם כאילו משהו שהוא תרבות צרכנית כזאת או אחרת.
נכון, נכון.
אבל כן, אני כן רציתי להציג את העניין הזה של הפריגנים, כי גם נזכרתי בזה רק לפני 20 דקות.
אגב, כל הנושא של ההגשה, אני רק רוצה להזכיר איזשהו פרויקט, אני לא יודעת אם זה עמותה או פרויקט או מה זה, יש את, זה נקרא ספסל נתינה.
אה, זה של תל אביב.
זה לא רק בתל אביב, ממש לא.
כאילו, אצלנו יש ספסלי נתינה כבר מלא זמן, אצלנו קרנות רחוב נתינה.
אז ספסל נתינה זה, יש עמוד בפייסבוק שנקרא, או קבוצת פייסבוק, אני לא סגורה על זה, חברה שלי מתנדבת שם, ובעצם זה ספסלים שהם מוכרזים, ממש עם כתובת והכל, שמוכרז ספסל נתינה, ויש רשימה בעמוד שלהם, כן, ואז אנשים יכולים לבוא ולהשאיר שם. עכשיו, בדרך כלל יש על הספסל גם קופסת פלסטיק כזאת, ארגז כזה כמו של ירקות, כדי שיהיה ממש, אוקיי, הנה בואו, תשימו על הספסל, כדי שזה לא יהיה ערימות של בגדים זרוקות, כדי שזה לא יהיה שקיות כאלה שאת צריכה לחפור, ואז באים וזה ממש מגיש לך את זה. את אומרת, אוקיי, יש שם ספסל שאנשים באים ויודעים שהם משאירים שם דברים שמישהו אחר יבוא לקחת, זה מקסים בעיניי, זה פשוט הופך את הכל כאילו לחוויה כזאת הרבה יותר כיפית. גם כשאת באה, את יודעת שאת באה להשאיר את זה במקום שאנשים יודעים שיש שם, כאילו מי שבקטע הזו בא והוא יודע שיש שם, שם זה המקום להשאיר את הדברים. אפילו ראיתי לפני כמה זמן סטורי של מאיה ורטיימר שהלכה והשאירה שם פריטים. זה
מה לגבי עובדי ציבור של מסעיות זבל, הם לוקחים משם את הדברים או לא? כי נגיד
אני
זו,
לא חושבת.
זה בעייתיות שיש עם להשאיר עם בקרונות הרחוב. אני לדוגמה לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה, הוצאתי שני שקי בגדים.
את מתכוונת אם הם מתייחסים לזה כזבל ואוספים את הדברים? אני חושבת שלא. אני לא סגורה על זה, זה שווה לבדוק, אבל באופן כללי זה משהו שאמרתי, וואי, איזה פרויקט מגניב. וכאילו הלכתי לבדוק אם יש משהו בסביבה שלי. עכשיו זה לא רק בתל אביב, יש את זה ברמת גן, נתקלתי בזה בהרצליה, נתקלתי בזה בהרצליה פשוט כי עברתי ליד הספסל ואמרתי, או, זה ארגז מגניב, אולי אני אקח אותו, ואז ראיתי שיש מדבקה שכתוב ספסל נתינה, אני כזה,
מגניב.
זה נחמד הדבר הזה.
אז את באמת לא, את לא מתחרת ואת לוקחת הכל, כי את יודעת שזה לא משהו שאת צריכה, כי האנשים, לא, כי זה לא כמו נגיד ה-Black Friday Shopping שאת צריכה להיכנס לתוך הזה ולקנות כמה שיותר מהר כדי שלא ייגמר.
נכון.
פה זה האנשים שיקחו משם דברים, אני רוצה להאמין, זה אנשים שיש להם קצת יותר מודעות.
הם גם משאירים את זה מסודר, כי שוב, זה כמו לבוא למדף בחנות, ואת אומרת, אוקיי, לא, זה לא בא לי בטוב, אני לא עכשיו אפרק את כל הערימה, אני זה ו...
לא, לצורך העניין, בן אדם יכול לבוא ולקחת את כל הארגז של הזה.
אין בעיה.
אבל כן בעיה, יש בעיה. בגלל שאם את באה ואת רואה הר של תפוחים, את לא תאכלי את כל ההר של תפוחים האלה, וזה לא יפה לבוא ולקחת.
אבל אני אומרת, ההתייחסות לזה היא אחרת, כי זה משהו שאתה נותן ומקבל באותה מידה. יש לך כבוד לספסל, יש לך כבוד לספסל, אבל סתם, זה פרויקט שהוא מגניב ושווה לבדוק אם יש בסביבה של הבית.
לסיום, אני חושבת שכדאי שאנחנו נדבר על מה זה מצריך מאיתנו ואיזה מחשבה אנחנו צריכים כדי להתקדם לכיוון ה-Zero Waste. עכשיו, כמובן שאני לא חושבת שאני מסוגלת במדינת ישראל בשנת 2019 לקיים אורח חיים שהוא לגמרי זירו וויסט.
נכון.
אני עדיין זורקת המון זבל, אני עדיין מייצרת המון זבל, וזה אומנם מבאס אותי, ואת יודעת מה? זה אפילו יותר גרוע מזה, כי הידיעה, נגיד, ignorance is bliss בקטע הזה.
נכון, זה שאני יודעת, כל שקית זבל שאני מוציאה, בהתעלם בכלל מהתוכן של השקית, השקית
עצמה,
מבאסת אותי לעלה. אני בזמן האחרון שמה לב שאני משתדלת, לפעמים אנחנו כן קונים בסופר עם שקיות ניילון, כי יצרתי בדרך ולא הייתה לי שקית בעד או whatever, או שבהזמנה מהסופר היה שם וזה. אני מוצאת את עצמי לוקחת את השקיות, במקום להוציא שקית זבל מהגליל חדשה, אני מוצאת את עצמי משתמשת בשקיות שכבר יש לי בבית, כי זה עדיין שקית זבל, אבל לפחות אני עושה שימוש חוזר באותה שקית, במקום לקחת שקית שהיא חדשה ונקייה.
נכון.
ולהשתמש בה.
בשקיות האלה אנחנו גם משתמשים הרבה כשאנחנו הולכים לים, או לפיקניק.
זה לא פתרון מושלם, אבל זה משהו שאני יכולה לעשות לטובת הדבר הזה.
השאלה אם באמת העניין הזה של zero waste, עד כמה הוא ישים במדינת ישראל בשנת 2019, וזה משהו שמטריד אותי.
אוקיי, אני חושבת שאם גרים בבית פרטי, זה הרבה יותר קל. מהסיבה הפשוטה של להציב קומפוסטר בבית פרטי, לא צריך יותר מדי. אתם צריכים שטח של מטר על מטר, פחות או יותר. או שקונים קומפוסטר מיכל כזה, שזה גם לא עולה מאוד יקר, וזה משהו שמשתמשים בו for life.
את חייבת להביא כבר את הקומפוסטר הביתה, כי את מדברת עליו כל כך הרבה, ואת חולמת על הדבר הזה.
נכון, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שגם אם גרים בבית פרטי, אני זוכרת ששאלתי לפני כמה זמן את אבישג קופלמן,
שיממת.
שאלתי אותה כזה באינסטגרם, אם יש לה טיפ לקומפוסטר ביתי, איך אפשר להכין כאילו בקלות, אז היא אמרה לי, את לא צריכה שום דבר חוץ מאדמה חשופה, וארבע משטחים כאלה של עץ, שאת מחברת אותם, זה הכל. זורקים בפנים אדמה, זורקים בפנים עלים, ולשם זורקים את כל הזבל האורגני שלכם. את זה שאלתי בשביל ההורים שלי.
לצורך העניין, את גם יכולה לבדוק לגבי גינה קהילתית כל עוד אין לכם קומפוסטר. כי נכון. אם את גרה בגבעתיים, ואני יודעת שאת גרה בגבעתיים, בגבעתיים וברמת גן, יש מלא גינות קהילתיות, ובכל גינה קהילתית יש קומפוסטר.
אז אוקיי, אז תכף שנייה אני אגיע לזה. אני רק רוצה להגיד שאם גרים בבית פרטי מאוד קל ליישם קומפוסטר בבית.
בלי שזה יגעיל את השכנים וכל מיני כאלה.
בדיוק. ואם אתם גרים בבניין, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. קודם כל, לבדוק עם העירייה אם יש תוכנית סבסוד לקומפוסטרים בבית, בבניין. בדרך כלל יש עיריות שמסבסדות את זה, הן נותנות לכם הדרכה, הן מביאות את הקומפוסטר אליכם. כל מה שצריך, אתם רק צריכים להחתים כזה את הוועד בית, לקבל אישור מהדיירים. כל עירייה והנהלים שלה, אבל בגדול זה סופר פשוט, רק צריך נכונות בשביל זה, אז תבדקו מה העירייה שלכם נותנת, ובאמת, אם יש קומפוסטר, זה הרבה יותר קל לחיות חיים שהם zero waste.
אני, כאילו קשה לי עם זה.
עם מה?
עם מה שאת אומרת כרגע, כי אנחנו, כי כשאני חושבת zero waste, לדוגמה, אני לא חושבת על על האורגני. כי האורגני, אני יודעת מה אני יכולה לעשות איתו, ויתרה מכך, גם האורגני יכול להתקלות יפה מאוד בלנדפיל, לצורך העניין. כי זבובים, כי נמלים, כי תולעים.
מה זאת אומרת? לאן את זורקת את זה?
נגיד אם אני זורקת את זה לפח ולא לקומפוסטר.
לא.
יותר קל.
לא. את יודעת מה הבעיה?
נא לעולם.
פסולת אורגנית שנמצאת בפח עם זבל אחר, מתפרקת ומייצרת גזי חממה. זאת הבעיה, זה יתפרק בסופו של דבר, אבל זה יתפרק לא טוב.
אוקיי, אבל נניח, ובאמת אני לוקחת את ה... ואני בונה קומפוסטר, ויש לי פה קומפוסטר, והכל כן. סבבה, ואני שמה לשם את האורגנים. זה עדיין לא עוצר את כל הפלסטיק והאריזות שמלכתחילה
נכון,
אני מחויבת לקנות.
אבל הבעיה היא, לפני זה, זה שוב, ההתפרקות של הזבל בפחים הירוקים, מעבר לזה שכאילו, בסדר, כן פלסטיק, לא פלסטיק, אני שנייה שמה את זה בצד. מה שאני אומרת זה שהנזק שנוצר, הנזק הנלווה מהצורה שבה הזבל מתפרק, הנזק הגלובלי לכדור הארץ הוא הרבה יותר חמור, ואני חושבת שהרבה לא יודעים את זה, וגם אני לא ידעתי את זה עד לא מזמן.
אני חושבת שגם אני נותנת את זה קצת benefit of the doubt, או על זרי דפנה או משהו כזה, כי באמת... מבחינתי זה מתפרק, זה מתפרק, זה יתפרק גם אם זבובים יאכלו את זה.
אבל זה בדיוק העניין, שזה פולט רעלים שלא נפלטים אם זה, אם זה מתפרק בקומפוסטר, ובגלל זה זה כל כך חשוב להפריד את הפסולת.
כן.
אחרת מה הסיבה? אחרת מה הבעיה לזרוק את כל הפסולת שלנו בקומפוסטר? מה הבעיה של לזרוק גם את הפלסטיקים? הרי זה יתפרק בסופו של דבר.
לא, זהו, זה, בעיניי זה כן שונה, פשוט אני מנסה לחשוב...
אז מבחינת, אני אומרת, זאת החשיבות.
מבחינת חיים בזירו וייס, אני חושבת בעיקר, קודם כל, כי אני יודעת מה לעשות עם ה... עם ה...
אני אגיד לך מה אני חושבת. רגע שאת מפרידה את הפסולת האורגנית, בעיניים את רואה כמה מזה אורגני וכמה מזה פסולת רגילה, ואני חושבת שבתופעת לוואי של זה, היא תגיד, אוקיי, אני, איך אני מצמצמת את הקצת הזה שנשאר?
אז אני לא רואה איך אני מצמצמת את הקצת הזה שנשאר. זה בדיוק, זה מה שמטריף לי את הקופסה, שאני לא רואה איך אני מצמצמת.
אני לא אומרת שאת מוצאת פתרונות, אני אומרת שזה מביא אותך...
בסדר, אני כבר שם
כאילו
לצורך
בחשיבה.
העניין.
זה משהו
אני,
אחר.
אני כבר שם ואני מנסה להבין איך אני...
יש דברים שאני מרגישה שאנחנו לא נפתור. לצורך כן. העניין, נייר טואלט, אני מצטערת עם כל
לא,
הרצון הטוב.
לא, לי יש כל כוונה להמשיך להשתמש בנייר טואלט. אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב, לעשות את המחשבה הזאת ולהבין באיזה מקום הוא נמצא ומה הוא היה רוצה לשנות בחיים שלו, או לחילופין, איך אפשר לעשות את החיים שלנו במדינת ישראל יותר אקו-פרנדלי מהבחינה הזאת של זירו וייסט. אנחנו ממש נשמח לשמוע מכם מה יש לכם להגיד בנושא, ואם יש לכם איזשהם פתרונות ישימים.
כן, וטיפים שאנחנו עדיין לא חשבנו עליהם, ואני חושבת שאנחנו נסיים כאן את הפרק הזה.
כן, אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציית אנקור ובספוטיפיי, כנה לגבי ערוץ היוטיוב שלנו, ועמוד הפייסבוק, שוואיה שוואיה, שיחות על
שיחות על קיימות ומינימליזם.
תודה רבה לך.
ואנחנו שם נדבר על הפרק הזה ועל התובנות שלכם. תודה רבה שהזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.